כן, אז ראינו שבמציאות הבחירה החופשית שאנחנו מצויים בתוכה, להתבלבל, לשקר את עצמנו, ולמעשה לסטות מהמטרות האמיתיות שלשמם אדם נברא. ליצור מטרות חליפיות שהן כאילו דומות למטרות האמיתיות, אבל כשמתבוננים הן שונות מהן מאוד. כלומר, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו יודעים, מרגישים, מאמינים במטרות האמיתיות של חיינו, וחיים את חיינו בהתאם לכך. חובתו של אדם בעולמו. האדם נברא להתענג אל השם. איך הוא כותב? אדם נברא להתענג אל השם. יתברר ויתאמת מה חובתו בעולמו. כן? ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. זאת אומרת, לדעת למה אתה נברא, שעל אדם יודע שעכשיו בחודשים הקרובים הוא בונה בית. זו המטרה, לבנות בית. מטרה שיושבת חזק חזק בליבו, בדעתו, ברצונו. ועכשיו לאור המטרה הזו, חייו מתארגנים מסביב. כן? למה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל בחודשים הקרובים? החודשים הקרובים יישאו אופי חזק מאוד של בניין בית. מחשבותיו, חלק גדול מחשבותיו יהיו מסורות לזה, הוצאות הכספיות שלו, גיוס פועלים, פיקוח על הפועלים, קבלנים, קבלני משנה. זאת אומרת, הרבה מההתעסקות שלו תהיה סביב המטרה שהוא קבע לעצמו. ככל שהמטרה היא יותר רחבה, לא רק בניית בית, כי באמת מטרה של בניית בית זה מטרה חלקית, לאדם הזה יש גם משפחה, לא יכול להיות סביב הבית כל הזמן, בצדק, אבל ככל שהמטרה היא יותר מקיפה, יותר תובנית, יותר כללית, ככה אנחנו נצפה שכל מעשיו של האדם, כל מחשבותיו, הכל בעצם יעלה בקנה אחד עם המטרה הזו. כן? הכל יהיה צבוע וחתום בחותמה של המטרה הזו. כל אשר הוא עמל כל ימי חייו. כך הוא הדבר ביחס, כן, למטרה הגדולה של קרבת אלוקים. קרבת אלוקים זה מטרה כל כך כללית, כן? מקורה הוא ברצון כל כך כללי, כן? ממילא היא צריכה להיות ניכרת המטרה הזו בכל פעולה שאדם עושה. בדיבור שלו צריך לראות שהוא אכן שואף לקרבת אלוקים. כל פעולה ופעולה שהוא עושה צריך להיות ניכר חותמה של המטרה הזו. אז אדם צריך להגיע למצב שבו המטרה היא ברורה לו, קרבת אלוקים, מה שנקרא ללכת בדרכיו, מה שנקרא עשה רצונו, כרצונך. זו אמורה להיות המטרה, צריך לברר את זה, אנחנו נראה את זה בפרק א', כן, שנגיע לביאור חובת אדם בעולמו, אבל באופן כללי, כן, ברגע שאדם יודע את המטרה הזו, אז מתחילים להיווצר סדרי עדיפויות. מה תפל, מה עיקר, מה שקר, מה אמת, הכל לפי המטרה. ואז סדרי העדיפויות האלה מובילים אותו, כן, הייתי אומר, לתחומים שבהם הוא צריך לעסוק ביותר. מה ראשון? מה שני? מה שלישי? מה מיותר? מה רצוי? מה מחויב? מה אפשרי? כן? עכשיו פה אנחנו נראה באמת את שני הקווים. הקו האחד הוא הקו של הסטייה מן המטרה, של אי הדיוק, הטיל פספס, הוא... כן? הוא הגיע קרוב למטרה, אבל סטה ממנה, והקו האמיתי. כן? הקו האמיתי, שהוא מבטא באמת את ידיעת המטרה ואת הפעולות השואפות אליה. אז מה יש לנו כאן? כיוון שכבר נתאמץ אל כל חכם, צורך תמימות העבודה וחובת הערתה ונקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתועבת, כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות הוא מבין, מה נענה ביום תוכחה, אם התרשלנו מן העיון הזה, והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקינו, שואל, מימנו? מה נענה ביום תוכחה? דיברנו על זה פעם שברה, הגענו לכאן. גם דיברנו על המושג של יום תוכחה, כן? ואמרנו שיום תוכחה הוא יום. הוא יום, הוא מצב נפשי, כן? שבו האדם עומד למשפט מול מה? מול האמת הפנימית שלו. לכן הגדלנו ואמרנו, שיכול להיות שבעולם הזה, במקום שיש בחירה חופשית, היום התוכחה הוא מתחבא. יום התוכחה הוא מתחבא. הוא לא מורגש. לא מורגשת תביעת האמת הפנימית בכל בהירותה, ואז לאדם יכול להידמות שיש מטרות אחרות. אני בעצם לא מחויב לעבוד את השם יתברך. הסובבה בשווקים, השוק מציע לנו כל מיני שיטות. לעבוד את עצמי, לעבוד את העסק שלי, לעבוד את הזולת, יש כל מיני רעיונות. לעבוד את שכלי, לעבוד את רגשותיי, יש כל כך הרבה הצעות. השוק הוא באמת רחב ידיים. זה מה שגורם את הבחירה החופשית. הבחירה החופשית היא פותחת לנו פתח לאפשרויות רבות על חשבון של האפשרות האחת. ראה, נתתי לפניך את החיים ואת המוות, כן? את הכללה ואת הברכה. ובחרת בחיים. הבחירה בחיים היא קשה במציאות של בחירה חופשית, אבל יום תוכחה הוא סילוק הבחירה החופשית. יום תוכחה הוא גם יום כזה, נכון, אנחנו לא מוצאים את הדבר מפשוטו. ודאי, לא מוצאים את המשפט מדי פשוטו, יש יום תוכחה, כולנו יודעים, יש יום דין, אל יבטיחך, כך אומרים חז"ל במסכת אבות, ואל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך, אף אחד לא בורח. אחרי המוות, אדם פושט צורה, כן, ולובש צורה חדשה, ושם במציאות של אחרי המוות, ודאי וודאי, שהוא צריך לעמוד מול נשמתו, או נשמתו תעמוד מולו, והוא יתבע, הוא יתבע על כל האמיתות הגדולות של החיים, שהוא יתעלם מהם למחצה, לשליש ולרביע. יש אומרים שזה אפילו איסורי גיהנום, שאיסורי גיהנום באופן פשוט, שיהיה מובן גם לנו, זה לא אותם כל מיני דימויים מוזרים, כן, של יודע, ככה שאוהבים להשתמש בהם וכן הלאה. אלא יום, יסורי הגיהנום זה אותם יסורים של אדם שעומד מול האמת הפנימית שלו, שתופחת על פניו ומייסרת אותו כשהוא נוכח להרגיש עד כמה הוא היה רחוק מן האמת הפנימית שלו בחייו. זה היסורים. יסורי הניגוד, מה שנקרא מיצרי גיהנום. מיצרי גיהנום זה אותה התנגשות חזיתית שקיימת בין האמת הפנימית לבין החיים שהאדם חי במציאות הבחירית. ככל שהפער הוא יותר גדול, כך מורגש כאב יותר גדול. זה יום תוכחה. יום תוכחה זה גם יום, כפשוטו, אבל לא פחות מזה זה מעמד נפשי, שאדם, כן, צריך להתפלל להיות ראוי לו בכל יום. יום תוכחה זה לפני השינה, חשבון הנפש לפני השינה, קריאת שמע על המיטה, חטאתי, עוויתי, פשעתי. זה יום תוכחה, זה רגע של תוכחה. האדם צריך להתרומם להרגשה פנימית, להתבוננות, במה הוא חטא ביחס לעולמו הפנימי. שיודע את האמת. והאדם יודע את האמת. אבל לפני השינה, על משכבי בלילות, לפני שאדם עוצם את עיניו, מנורה קטנה, יושב על מיטתו, והוא מסתכל על כל היום כולו, מנקודת המבט הזו של מה חובתי בעולמי. ומתוך כך הוא עושה את הוידוי. אז הנה יש לנו בכל יום חשבון נפש לפני השינה, כן? שהמטרה שלו היא ליצור מציאות נפשית של יום תוכחה. וכך בערב שבת גם, קודם יש לנו את התחנון בכל יום, כן? פעמיים לפחות, יש לנו ערב שבת, שגם זה זמן של תשובה. יש לנו ערב ראש חודש, יש לנו את ראש השנה, יש את יום הכיפורים. יש הרבה זמנים בשנה שבעצם מהווים מעין תחנות של יום תוכחה. שאדם צריך לזכות לאותו מבט, שהוא מתבונן על חייו הבכירים מנקודת המבט של העתיד לבוא, מנקודת המבט של חובתו ועולמו. חובה לזכות בזה, שעובר על אדם יום אחד, שבו אין לו את ההבזק של יום התוכחה, אפילו קצת, 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 אפילו להרגיש מעט את נוכחותו של עולם עתידי, של עולם פנימי, של אמת עמוקה. עובר על אדם יום, יומיים, שלוש, מבלי לחוש את המתח הפנימי הזה בין עכשיו בין החיים הבחיריים לבין אותה אמת פנימית, זה לא בריא. הולכים ונערמים ערימות של שכחה. כך כותב הרב באורות הקודש, בפסקה שנקראת חשבון הנפש לפני השינה. אני אולי נראה איזה רגע שנייה. חשבון הנפש לפני השינה. זה יהיה נס אם נמצא איזה, אבל נעשה מאמץ קטן. בינתיים תשאל את השאלה נדב.
כן. שמעת שחלק מעניין של יום התוכחה זה שבאופן בלתי אמצעי, האדם נתקל עם המציאות הפנימית שלו, זה מי שעשה את האיסורים האלה.
נכון.
ההתנגשות הזאת נמצאת גם בעולם הזה.
כן, 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 כן.
לא נותן, מאפשר לנו את הבחירה החופשית להמשיך למרות ההתנגשות הזאת?
זהו, זה הנקודה. זאת אומרת, בעולם הזה יש חשבון ויש דעת. אבל יש חשבון ויש דעת. לכן בעולם הזה, למרות שאנחנו חשים את המתח הפנימי הזה, הבחירה החופשית לא פעם מסיתה אותנו להתעלם מזה. כן? לפזר על זה סם הרדמה. תענוגות העולם הזה, כל מיני נחמות של הבל ושל שטות, כן? כאילו ואחרות. אבל יש בהחלט אפשרות להשיח את הדעת מזה. אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא מחליט ליטול ממך את הבחירה. אבל כל עוד יש בחירה, יש הרבה דרכים למוסס את המתח הפנימי הזה על ידי הביטול של אחד הכתבים שלו. מה? לא, ממש לא. זה מתח, זה לא, מה זה מתח גבוה? המתח הזה צריך להשתמש בו בצורה שהיא בעצם מפרה את האדם ומקדמת אותו. צריך לדעת כמה לקחת מהאמת הפנימית.
כן. בלתי אפשרי להתקדם ככה.
לא, בעתיד? לא הבנתי. מה?
ברמה העתידית, שזה דבר מוכן.
לא, אבל לאט לאט. לאט לאט.
אתה לא יכול
לחיות
בצורה כזאת. זה לא נותן אפשרות לזוז.
זה לא הכוונה. זה לא, הכוונה היא שלא, הכוונה היא שהחשבון הזה הוא ירקח לאט לאט, כמעה כמעה. כן? הוא ירקח את הבחירה החופשית, לאט לאט, שלב אחר שלב, לא בהתנפלות, לא באיזו התפרצות חד פעמית, אחרת שום דבר לא יכול להתקיים. כן, זה ודאי שלא. הנה, הרשעה שבעולם מוצאה באדם את מכונה, והיא הולכת ומתגלמת בקרבו. מדי יום ביומו מוסיפה היא אומץ, זה כותב הרב קוק. כן? מכשלת היא את כוחו להתרומם, להתעלות לטוב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אי אפשר לאדם בלא תפילות תדיריות, שאחד מפרקיהם הם הוידויים. האדם מוכרח להתוודות על אבנותיו, על חטאיו שבגלוי ובסתר, וכו'. כן? כן. על נטיותיו לרעה, ההולכות ומלפפות אותו. כשהתארה של התפילה והוידוי באה מדי יום ביומו, כשחשבון הנפש אינו דבר נשכח מהאדם, אז הוא מנער את הרשעה ממנו. כמעה כמעה, תרם שהספיקה להעשות עליו ערימה גדולה כזאת, שלא יוכל להרים ראש. ומרי דחוש בנה, בעלי חשבון הנפש, אלה שקוראים מרי דחוש בנה, כן? בעלי החשבון, בכל יום מסלקים את הרשעה היומית. מתוודים הם לפני שינתם הקבועה, על עצמם ועל כל העולם כולו, זה הגדולים, לפחות מגלים הם את מחאתם על הרשעה הפרטית והכללית בכל מקום שהיא, ומעמידים בזה את נפשם נוכח הטוב והקודש. מעלים אותה בזה אל שורש חיי קדושה, מחברים את יניקתם מבאר הטוב, בידך הפקיד רוחי. זה אומרים סוף קריאת שמע למיטה. כן? זאת אומרת, חשבון הנפש לפני השינה, הוא בעצם איזשהו דיאלוג ושיח בין העתיד לבין ההווה. לרקח את ההווה. את הכבדות של ההווה, את השתרשות הרע בתוך ההווה, בתוך הבחירה החופשית, בתוך האפשרות של הרע, כן? האפשרות של הרע גורמת שיהיה הרבה רע בעולם. על ידי הווידוי אנחנו מרקחים את זה. אנחנו מעמידים את ההווה אל נוכח העתיד, לנוכח הרצונות האמיתיים שלנו. וזה בעצמו, כן? מרקח את, את, את הקושי של הרע. זה לפחות צריך. מה? לפחות מחאה, כן? נגיד, אם הוא לא יכול לתקן כרגע. מחאה. אני מוחה כנגד הרע, אני לא מסכים עם זה. אני לא מסכים. מה? לפחות מחאה, לא כל דבר אני יכולתי.
בתוך זה כעס, אז מבספס את זה.
לא, לא, לא. מחאה, מה זה מחאה? מחאה זה בעצם החלטה פנימית שאני לא מסכים מצב הנוכחי. למרות שאני לא יכול לשנות אותו כרגע, אבל אני לא מסכים. בתוך תוכי יש אי הסכמה עם המצב, זה נקרא מחאה. מחאה פנימית. מה? כן. קודם כל, לבסס את הרצון שלי על הטוב. זה נקרא מחאה. הרצון שלי הוא נבדל מן הרע. אפילו מהרע שלי, אפילו אני לא רוצה לעשות את מה שאני עושה. נכון שאני עושה רע, אבל אני לא רוצה לעשות את הרע. משהו בתוכי מתגונן ואומר, אני לא שייך לזה, זה לא אני. משהו פנימי בתוכי אומר, זה לא אני. אני מכחיש כל קשר למעשה הרע הזה. נכון שאני פעלתי אותו, נכון שאני צריך לתקן אותו, אבל משהו בתוכי הוא חף מפשע. אני מוחה כנגד ההזדהות עם המעשה הרע שאני עצמי עשיתי. כן? למרות שאני עושה אותו. עשיתי אותו, אבל יתכן שאני גם אעשה אותו מחר. אבל אני לא מזדהה אותו בעומק שלי. בעומק שלי אני לא האדם שחטא. זה נקרא מחאה. כן, ודאי. אבל צדיקים בבית ראשון, שלא מיחו בבני דורם. אז הקדוש ברוך הוא יניש אותם לזה. נו, אבל אמרו, נו, מה אנחנו נמחה? הרי לא היו שומעים אותנו. לא. היית צריך למחות. כי על ידי המחאה, אתה בעצם לא מאפשר לרע, כן, להיכנס עד לעומק. ברגע שאתה לא מוחה, אתה מאפשר לרע להיכנס גם לעולם הרצון. המחאה יוצרת איזה מעין בידוד והבדלה בין הרע החיצוני לבין הטוב הפנימי. כן? כשאנחנו לא מוחים, אנחנו מאפשרים לרע להתפשט עוד ועוד. שהוא תופס לא רק את המקומות החיצוניים, אלא הולך ותופס גם את העולם הפנימי. כן? זה תפקידה של המחאה. כתוב, יש הלכה מפורשת, שאם אדם רואה שליסטים נכנסים לשדהו, כתוב, הלכה, כן, משנה לפחות, אם ליסטים נכנסים לשדהו של אדם, רוצים לשדוד את התבואות שלו, והוא לא יכול לעשות דבר נגדם, הם חזקים ממנו. הוא לא יכול לעשות דבר נגדם. כל מה שהוא עושה זה רק הוא יושב מחוץ לשדה ואומר בליבו, אני לא מוכן, אני לא מתייאש, אני לא מתייאש, השדה היא שלי. הם לא קנו את השדה, כי אין יוש בעלים, לא קנו את השדה. אבל אם הוא מתייאש, מרים ידיים ואומר, די, גמרנו, הלכה השדה, כן? יש סברה שהם קונים את השדה, כן? מכיוון שנתייאשו הבעלים. אז עצם העובדה שהוא רק יושב ומוחה, אני לא מתייאש. כבר זה מפקיע מהם את הקניין. כן? מפקיע מהם את הקניין. יש בעלים, יש פה בעלים. נכון, אז הוא, כן, יודע, יש איזה מושל שגלה מארצו. הייתה מהפכה צבאית, הדיחו איזה מושל, והוא גלה מארצו. עכשיו הוא יושב בארצות הברית, כן? השח הפרסי, הבן של השח, כן? של השח הפרסי. הוא מלך גולה, ויש לו ממשלת צללים בארצות הברית. הוא מחכה ליום שיזמינו אותו חזרה לפרס. עכשיו אי אפשר, כן? במשטרים של כל ההייתולות האלו, הפראי האדם האלו, הוא לא יכול להגיע לשם. אבל הוא מחכה ליום. מחכה ליום, יש לו ממשלת צללים. זה נקרא מחאה. מחאה זה מעין ממשלת צללים שמתרגלת את עצמה, שממשיכה להאמין בטוב, כן? ומחכה לשעת הכושר. עושה כל דבר שאפשר לעשות כדי להתבטא, כן? ציפית לישועה? שואלים לאדם, לעתיד לבוא, אחת השאלות שואלים לאדם, ציפית לישועה? אומר רש"י, מה זה ציפית לישועה? סכת נידה, דף למד א', אני טועה. אומר רש"י, מה זה ציפית לישועה? לדברי הנביאים שהתקיימו בימיך, בימיך, שאתה היית חי, באותם 70, באותם 80 שנה שחיית, אתה הסתכלת על השטח וראית איפה מתקיימים דברי הנביאים? לא רק איזו אמונה כללית, כזו, כן, יהיה טוב, לא, איפה זה כבר מופיע? בתוך הדור שלך, כן? בתוך ההסתר, בתוך החושך, אתה זיהית איזה קרן אור שמתחילה לבצבץ? זה העניין, כן? כן, משה צללים ומרחאות, זה בעצם אמונה עמוקה פנימית בטוב שלי, אני מוחה כנגד הרע. הדבר מאוד חשוב, היה פה איזה יהודי שעמד פה ביציאה מירושלים. הוא היה עומד פה בצומת בשבתות, שכל המכוניות היו נכנסות ויוצאות מירושלים ואליה. אז הוא היה עומד פה בצומת, איזה יהודי, מדרת פנים כזה, אדמור כזה, משהו מאוד מיוחד. והיו רואים אותו עומד שם על אי תנועה הזה שם, בירידה לכיוון כביש 4 רמות. הוא היה עומד על זה, ולא משמיע הכל בכלל. רק עושה ככה עם הידיים כלפי השמיים. מישהו התקרב ושמע שהוא אומר, שבס, שבס. הוא לא צעק על האנשים שנוסעים, זה לא יעזור כלום. אבל הוא מחק כלפי שמיה. אני לא מוכן להשלים המציאות הזו. נכון, אני לא יכול לעצור את המכוניות. ודאי שאני לא יכול לצרות את המכונה. אני לא אזרוק אבנים, אני לא אקלב, לא אגדב. זה חילול השם נוראי. אבל אני מוחה. דבר כזה, אני לא מסכים עם המציאות הזו. משהו בתוך תוכי, עמוק יותר מהבחירה החופשית, שלי ושלהם, אומר, שבת קודש. וזו אמת. צריך להתחבר למקומות הנצחיים האלו, שהם לא משתנים, שהם לא מושפעים מהתמורות שקיימים בעולם הבחירה שלנו ושל אחרים. להתחבר לנקודות האלו. ולאט לאט, באותה ודאות, אנחנו כמובן מקרינים על הבחירה החופשית, עד שבוחרים בטוב, ובחרת בחיים. עד שהבחירה גם היא נעשית להכרח. או כמו שהוא אומר כאן בעצמו, כן? יסוד החסיד הגדול, שיתברר ויתאמץ אל האדם מה חובתו בעולמו. כן? להגיע למצב שזה נתפס אצלי כחובה. שכל החיים שלי זה בעצם המשך של חובה פנימית. אין לי בחירה בדבר. אני בוחר להתחייב. כן? וכן? והנה הורונו החכמים שהאדם לא נברא אלא להתענג אל השם. זה חובה שהיא כולה עונג. צריך להפוך את הבחירה החופשית לחובה. חובה שכולה עונג. חובה שכולה משמעת לעולם הפנימי שלנו. משמעת לעולם הפנימי. זה תהליך לא פשוט, ומלא אפשר שתהיינה טעויות, כפי שאתה אומר כאן, כן, כפי שאתה מעלה, כן, למרות שאדם יודע את ההכרח הפנימי הזה, הרבה פעמים, הוא הולך שבי אחרי הבחירה החופשית שלו, ממציא כל מיני המצאות, הולך אחרי כל מיני קריירות, וכן הלאה. זה מצב בעייתי. כן. אבל צריך שיהיה לנו יום תוכחה. מעמד נפשי כזה שאנחנו מרגישים באמת, את הנזיפה הפנימית שנשמתנו נוזפת בנו, בקלות היתרה שאנחנו משנים כיוונים ועושים כל מיני דברים ושרירות לב, צריך שיהיה איזה רגע כזה, לפחות רגע ביום. כן.
מה הדרך הכי טובה לבטא מחאה?
מה הדרך הכי טובה לבטא מחאה?
אתה רואה את הדוגמה של אדם שהוא שקט, שזה משהו שהוא ספציפי, שהוא הדרך הכי טובה לבטא מחאה?
הייתי אומר, האופן, הדרך היותר קרובה, יותר אפשרית לבטא מחאה, זה כאשר אנחנו מתעקשים על אמונות יסוד. אמונות יסוד. אני מאמין בטוב, נקודה. כן? אני מאמין בטוב. למרות שעשיתי רע. אני מאמין בטוב. אני מאמין בטוב. אני מאמין בארץ ישראל. אני מאמין בעם ישראל. אני מאמין באמיתת התורה. כן? ברגעים שקשה לי, ברגעים שאני לא מבין את הכל, ברגעים שלא מסתדר לי דעת תורה עם הרצונות שלי, כן? לא, אף על פי כן. באותו רגע, דווקא שקשה לי, לחזור ולהחזיק באמונות היסוד. כל אחד באמונות היסוד שלו, כן? צריך לעשות ספירת מלאי של אמונות יסוד. כן? ככל שאמונות היסוד נשחקות יותר ויותר, חס ושלום נשחקות אמונות היסוד, אז קשה לנו למחות, כי העולם הפנימי שלנו מסתתר מאיתנו. אבל מי מאיתנו, חלילה, יבוא ויצביע ויאמר, אין לי אמונות יסוד. כל אחד מאיתנו יודע שעמוק בתוכו יש אמונות יסוד שהן לא זזות ממקומם. אפילו אדם שהוא הכי רחוק, מכל מה שקשור ודומה לדת, אמונת היסוד של כל אדם ואדם, האופטימיות. שאלו את עצמכם למה אנשים בכלל קמים בבוקר? למה אנשים מוכנים לקום ביום חדש? באופן לא מודע, אופטימיות. והאופטימיות יושבת על אמונה. צריך לדעת שאין שום יסוד לאופטימיות, ודאי שלא לאופטימיות חסרת התקנה של בני אדם, כן? אופטימיות מדהימה. אי אפשר שאופטימיות כזו תהיה קיימת אם האדם לא מאמין בטוב. והוא מאמין בטוב, הוא מאמין בשורש הטוב, מציאות השם יתברך. אלא זה לא מבורר. זה לא מבורר, זו הרגשה סתמית. אבל אפילו האדם הפשוט ביותר, כפי שאנחנו אומרים, יכול להיות מקושר לאמונת הטוב, לאופטימיות שקשורה באמונת הטוב, שקשורה באמונת מציאות של כוח עליון שקיים בעולמנו. כן? להתקשר לזה, לא לוותר. כל שכן מי שזכה לברר את אמונות היסוד שלו, כן? הוא זכה כבר לדבר על אמונות היסוד שלו, לברר אותם, זה נקרא בירורי אמונה. הוא בירר את אמונות היסוד וקרא להם בשם. כל שכן יש לו הרבה עוגנים. לאדם כזה יש הרבה עוגנים. להתקשר לאמונות היסוד האלו. בזוגיות, להתקשר לאמונת היסוד. שאנחנו התארסנו. שאנחנו קשורים בנשמותינו. לא משנה מה יהיה. יהיו הקשיים הכי גדולים. אנחנו קשורים בנשמתנו, העדנו על כך וחשנו את זה, ושום משבר לא יכול להפריך ולא יכול לשנות את העובדה הזו. אנחנו חשנו את הקשר העמוק. היה לנו רגע מופלא כזה בחיינו, כן? מרגע שהחלטנו להתארס ועד שהגענו תחת לחופה. כן? אלו היו הרגעים שבססו את סלעי היסוד של הקשר הנשמתי שבינינו. וזה שום דבר לא יזיז. לא משנה מה יהיה, איזה מחלוקות יהיו ואיזה קשיים יהיו, מתקשרים למעט יסוד. בכל דבר ודבר זה כך. לחפש את אמונות היסוד, לרשום אותן לפנינו. שיוויתי נגדי תמיד. כן. כל הגדול לחברו, יצרו גדול למנו. הוא מקבל גם בחירה חדשה. כל אדם שיותר גדול מקבל בחירה חדשה. מקבל מדרגת בחירה חדשה, כן? כדי שבאמת יוכל לחשוף את עומק הטוב. אי אפשר להתמודד עם מדרגת בחירה, כן? של אדם גדול. גם אנחנו, במדרגה שלנו, מדרגת הבחירה שלנו היא מעמידה לנו קשיים מאוד גדולים, שכדי להתמודד איתם אנחנו צריכים לגלות כזה עומק של טוב, כאשר יענו אותו כן ירבה. זאת אומרת, העינוי שהבחירה החופשית שלנו מענה אותנו, מכריחה אותנו לחפש פתרון עמוק. לא רפואה סימפטומטית, אלא רפואת שורש. כלומר, כדי להתמודד עם הבחירה החופשית שלך, כל אחד והבחירה החופשית שלו, כדי להתמודד עם הבחירה החופשית, או במילים אחרות, עם הניסיונות שיצר הרע מערים עלינו בתחומים שונים, אנחנו חייבים לגלות עומק טוב כזה, שהוא בעצם הופך את הבחירה החופשית לבחירה בחיים. אחרי שבחרת בטוב, הבחירה החופשית עצמה משתדרגת ומעמידה את מדרגת הטוב שקנית במבחן מחודש. המבחן המחודש הזה, ינסה לפתות אותך לעבור על הדברים שאתה מאמין בהם, והוא יציג לך את הרע בלבוש של מצווה, באופן שאתה תהיה חייב לעשות מאמצים כבירים כדי לברר את השקר שבדבריו. במילים אחרות, אתה תצטרך להגיע למדרגה טוב שהיא יותר עמוקה, יותר ודאית, כדי להפריח או להפריך את טענותיו של היצור. ואז הוא יבוא לך במדרגה יותר גבוהה, ממש קודש קודשים, ממש קודש קודשים. ואז כדי להתמודד איתו, אתה צריך קרבת אלוקים כל כך גדולה, שרק הוא יכול להציל אותך. מה שאין צורך במדרגות הנמוכות יותר. במדרגות הנמוכות אפשר להפריך טענות היצר, במיוחד במדרגות בחירה של אנשים קטנים ונמוכים ושפלים מאוד, שם אפשר לסתור את היצר אפילו ב2-3 טענות. אין שם לבושים של מצווה, זה הרבה מבוסס על תאוות, הרבה מבוסס על מה שנקרא רשע לתאבון. כן? לתאבון. פשוט רעב לתאווה. יצרו נוקפו, מה שנקרא. שם להתמקח עם היצר זה מאוד פשוט. אם הוא ירצה להקשיב, גורם חיצוני יכול להסביר לו את הפרדוקס ואת חוסר ההיגיון שמעשה. כן? אבל ככל שאנחנו עולים יותר ויותר, שם צריך להיות ממש בר אוריין, צריך להיות תמיד חכם גדול, צריך להיות צדיק וקדוש, שיכול לאחוז בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא ולהשיב תשובה לכוחות המקטרגים. ממש לאחוז בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא, להיות בקרבת אלוקים כזו מופלאה, אחרת אתה לא יכול לסתור את טענותיו של יצר. בכלל, בכלל לא. והזכרנו את הושע בן נון. איזה כוח עצום הוא צריך כדי לעמוד בפני טענותיהם של המרגלים. צריך להוסיף יוד בשמו. שהיוד הזו היא תמצית החוכמה של היהדות כולה, של התורה כולה. זה היוד. קטנה שבאותיות, אבל היא כוללת בתוכה את תמצית החוכמה כולה. כדי להתמודד עם טענת המרגלים, 10 מרגלים, שכל אחד מביא את הפן המיוחד שלו להוצאת דיבת הארץ, ויש להם טעמים, רק תסתכלו בשם ישמעאל, אני לא כך ממליץ לכם, זו אמת, כי בסוף אתם תאמינו למרגלים, כן? אבל תסתכלו בספרי חסידות שמסבירים את החטא של המרגלים, איזה טענות היו למרגלים. מי יכול להתמודד עם טענות כאלה בכלל? זה לא בשבילנו בכלל. ממש לא בשבילנו. איזה טענות? וואלה, מה שצודקים. אתם קוראים שם את הדברים. מה אני אגיד לכם? איזה טענות שהם טענו? לא הגיע הזמן של משה רבנו להיפטר. אולי הם הוציאו דיבת הארץ כדי שיחזרו למדבר. כי אם יחזרו למדבר, משה רבנו ימשיך לחיות. כי הרי משה רבנו לא יכול לחיות בארץ ישראל. אז אולי הם רוצים שמשה רבנו יחיה כדי שימשיך להניג אותם. כי עדיין צריך את ההנהגה של משה. כן? בחינת הנס, כן? לא הגיע הזמן להיפסק. מסבירים את זה. עד כדי כך שחכמים אומרים שעיקר חטאם של המרגלים היה באמונת חכמים. היה להם להאמין בשם יתברך שאמר, אני מעלה אותך על ארץ טובה. שום דבר, רק את הפסוק הזה כפשוטו, לא להתחכם עם שום דבר. זה היה עיקר ניסיון, תודה רבה. זה היה עיקר ניסיון. פשוט להאמין ביבשות בפסוק הזה. כי מצד הטענות הם צודקים. מצד הטענות, אי אפשר לעמוד מול הטענות שלהם. אבל יש פסוק שאומר, צריך לעלות. צריך לעלות. מצד השכל אתם צודקים. מצד השכל אי אפשר לסתור אתכם. טענות יוצאות מגדר רגיל. לקח משה רבנו את ישוע בן נון, והרים אותו מעל מדרגת השכל. ותקע אותו בתוקף האמונה. ובאמצעות זה, הוא הצליח לעמוד. וכלב היה צריך להתפלל על קברי אבות כדי שלא יהיה ניסת. אפילו כלב שהוא מבני יהודה. כל התוקף הגדול של יהודה, מלך בישראל, בעל גבורה, אפילו צריך להתפלל כדי לעמוד בפני דבריהם המתוקים של המרגלים. מתוקים, מתוקים, מתוקים מדבש. כמה צריך להתפלל? סיפרנו לא פעם פה על שבתאי צבי, מה שמו וזכרו, שהוא נתפס והוא שם במאסר על ידי הטורקים, שהוא שם באותו מבצר, כן? אותו מבצר סגור ושמור, שישבו שם אנשים רמי מעלה שהשלטון, מצד אחד ראה בהם סכנה, מצד שני נהג בהם כבוד. אז היה מבצר מיוחד שהיו שמים אנשים רמי מעלה, שהיו נזרים בכבודם, אבל מצד שני הפרישו אותם מהציבור כדי שלא יורו תסיסות. והוא היה אחד מהם. בעקבות ההד העצום, או ההשפעה העצומה שהייתה לשבתאי צבי, על היהודים גם, כן, שכולם כבר התחילו, כן, למכור בתים ולהתגרש מנשים נוכריות ולחזור בתשובה וכבר התכוננו עם התרמילים לנסוע ללכת לארץ ישראל בעקבות משיח השקר. ראו הטורקים שכל הארץ ממש כמרקחה. כל הארץ כמרקחה. יהודים רוצים לעזוב ועלו מן הארץ, כן, כמו שאומר פרעה. החליט המושל שמה, הוא החליט לקחת אותו, את שבתאי צבי, לבודד את הגורם המציס, לשים אותו בבית הכלא. בית הכלא השמור. והוא ישב שם בשקט. ישב, עסק בתורה, למד בזוהר, כן, המשיך לעסוק בעיסוקים שלו. ואז התפשטה השמועה על שבתאי צבי גם באירופה. הגיעה השמועה למרכז אירופה, כן? התחילו לשמוע מזה כל מיני חכמי ישראל, על איזה איש כזה מוזר ששם מעורר, הרבה יהודים, כן, ללכת לארץ ישראל. אמרו, נלך ונבדוק אותו. אבל אמרו, אי אפשר שכל אחד יבדוק אותו, כי הוא גדול בנסתר. גדול בנסתר. והעידו עליו של כל חכמי ישראל, כן, בפניו הם כקוף בפני אדם. זאת אומרת, שהוא מתחיל להתווכח, כן, מתחיל להתווכח איתו בענייני נסתר, אי אפשר לעמוד מולו, יותר מכמה דקות. ישר סותר אותך, ישר מפיל אותך, אתה לא יכול להתווכח איתו. אז הביאו איזה אחד, איזה חכם אשכנזי, גדול בקבלה, ואמרו לו, לך תבדוק אותו. נו, הוא הגיע ככה וזה, הכניסו אותו לשם, אפשרו ביקורים, כן, לבקר אותו, יתירו, השלטונות יתירו ביקורים מסוימים אצלו, שמעו שזה חכם יהודי, בא לדבר איתו, וכנה לברר את עניינו, נתנו לו להיכנס. הוא נכנס אליו, תוך זמן קצר, כמה דקות, הוא יצא מדעתו. החכם אשכנזי שבא מפולין, הוא יצא מדעתו. פשוט יצא, השתגע, פשוט השתגע. הוא לא יכול היה לעמוד, שום אופן, לא יכול היה לעמוד מול העומק שלו. להבדיל, זה יכול להיות גם בדברים של קדושה, שאדם מנסה להתעמק בתוכן של קדושה, שהוא לא לפי כוחו, יכול לקרוא לנזק גדול. ככה מעיד אחד מחכמי צפת במאה הקודמת, כן? תחילת המאה הקודמת, אחד מחכמי צפת, היה באמת חכם מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. היה בקי בכל השעס, גומר את השעס פעם בחודש, והיה גדול ועצום גם בנסתר וגם בנגלה. והוא פה מעיד על עצמו שפעם אחת הוא לקח את ליקוטי מוהר"ן, והוא ניסה להתעמק ולהגיע עד עומק דבריו. אז בלימוד הראשון הוא ראה שהוא בקושי הגיע לפשט. בלימוד השני, עומק הפשט. בשלישי, עוד יותר. למד 4 פעמים ליקוטי מורן, כלל את כל הפשטים ביחד, ורצה להגיע לנקודה החמישית, היותר עמוקה. ואז הוא מעיד על עצמו, אותו רבי דוב, כך שמו, רבי דוב קוראים לו, הוא מעיד על עצמו שהוא ניסה להתעמק עוד יותר, הוא נעשה עיוור בעיניו. 7 שנים הוא לא ראה בעיניים. 7 שנים. כתוצאה מהעמל, גם העמל המחשבתי, כן? הוא פשוט נתעוור. 7 שנים. אחרי 7 שנים חזרה לו הראייה. כאילו שום דבר לא קרה. חזרה הראייה. עד כדי כך. אבל זה לא דבר פשוט. אבל זה להבדיל, אני אומר. אותו חכם פולני שהגיע לחקור את נסתרותיו של שבתאי צבי ולעמוד על האמת, האם הוא באמת משיח שקר או משיח אמת, הוא פשוט לא יכול לרדת לסוף דבריו. ומרוב הניסיון להתחקות את הדבריו, הוא פשוט יצא מדעתו ונשתגע. סוף טוב שבסופו של דבר, מי שנשלח לברר את עניינו של שבתאי צבי, היו דווקא כמה תלמידים של אמני נטועי של התז, או של הבח, נדמה לי של התז, שהוא שלח כמה תלמידים ואמר להם דבר מאוד פשוט. אל תתווכחו איתו בשום דבר. פשוט תספרו לי איך הוא התנהג בשעה שבאתם אליו. והם הגיעו לשם. הסתכלו. נו, אין לכם מה לשאול? לא, אנחנו באנו להסתכל קצת. מסתכלים, קולטים דברים, כן? רושמים לעצמם. מגיעים, טוב, שלום. מה, למה באתם? תודה רבה. חוזרים. באים לרבם. שואל אותם רבם, נו. אז סיפר לו אחד התלמידים, כן? ביקש מכל אחד שיקרא את רשימת הדברים שהוא ראה אצלו. אז בא התלמיד הראשון, מתחיל לקרוא. מסתכל. בשעה שהוא למד בזוהר הקדוש, הוא שכב על המיטה. הוא למד על הזוהר ככה, שהוא שוכב על הגב ככה. אז אומר התז, באותו רגע, ברגע שהוא שומע את זה, אומר, שבתאי צבי, שקר הוא. 3 ימים לאחר מכן, אם אני טועה, או 3 שבועות, אני לא זוכר, הייתה התפתחות הדרמטית שבעצם חייבו אותו או להתאסלם או שהוא מת. באו והציעו לו את החרב ואת הכובע, כובע ירוק. אז אמרו לו, בבקשה תבחר, הוא בחרת. או הורגים אותך או אתה מתאסלם, והוא התאסלם. אז התחיל המהפך הגדול. זה היה 3 ימים כמדומני, אם אני טועה, אולי 3 שבועות, יכול למספר 3 שזכור לי שם, כן? כן, אחרי הדבר הזה. שבתאי צבי שקרו. איך הוא לומד? בשעה שהוא יושב ולומד בזוהר הקדוש, פרקדן. זה היה, כן, בעצם העדות הראשונה שנקראה מפי התלמיד הראשון שביקש לומר מה הוא ראה. מי יודע מה רשמו שם החבר'ה? שפת הגוף שלו, כל מיני התנהגויות שלו, אופה. לא צריך להתמכר בכלל, תסתכל איך הוא מתנהג. פושט לפעם. הוא מעלה גרה, או לא מעלה גרה. לא. כן? על פי זה נחתך כל הסיפור. לא צריך יותר מאותה אמירה של הבח, שקרו, והדברים כבר התגלגלו כפי שהתגלגלו. אז ככל שאדם הוא יותר מתעלה, הוא מקבל בחירה מסוג אחר. כל אחד צריך לזהות את מדרגת הבחירה שלו. ולהתמודד לפי, כן? להתמודד, כן? להתמודד עם הבחירה החופשית שלו, לפי המדרגה שבה הוא מצוי. כן? אנחנו לא נפתור את הבעיה שלנו, בבחירה החופשית שלנו, אנחנו לא נפתור את הבעיות האלה בלימוד סוד. אנחנו מספיק לנו ספרי מוסר פשוטים. זה מתאים למדרגת הבחירה שלנו. אחרי שנתעלה, יכול להיות שכבר נזדקק באמת לתורות יותר עמוקות, להבנות יותר עמוקות כדי להתמודד עם היצר הרע. אבל בשלב זה, לא צריכים יותר מדי. מספיק הערות פשוטות כדי להתמודד עם היצר הרע שלנו. באמת הערות פשוטות. אפילו לך אל נמלה, הצל זה מספיק. אפילו להסתכל על נמלה זה מספיק בשביל... כדי להגיע לכמה הבנות חשובות, לתת ככה איזה מכה ביצר הרע. לא צריכים יותר מזה כרגע. בעזרת השם. כן. מדרגה רוחנית גבוהה. לא, זה לא. מדרגה רוחנית גבוהה. ככל שאדם עולה מדרגה רוחנית גבוהה, מקבל בחירה בהתאם. רוחנית גבוהה. זה ודאי שזה משנה לו. מצד ההשגחה האלוקית, הניסיונות של האדם, גם הניסיונות הגשמיים, וגם הניסיונות הנפשיים שלו, מצד ההשגחה האלוקית, תמיד, זה בעצם עולה בקנה אחד עולה בקנה אחד עם המדרגה הרוחנית שקיימת אצלו, או שהוא צריך לגלות. או שהוא צריך לגלות. אולי פה הוספנו תוספת חשובה שלא אמרנו עד עכשיו. המדרגה שהוא נדרש לגלות. זאת אומרת, הניסיונות הם ניסיונות שמתאימים למדרגה שכבר גילית, ואתה צריך להגיע למדרגה חדשה. הניסיונות הם יהיו לפי המדרגה שאליה אתה צריך לחתור. כן? והרבה פעמים הניסיונות הם לפי מדרגה שהקדוש ברוך הוא רוצה לדחוף אותך לגלות אותה. אף פי שאתה לא בא. וייתכן שאתה אפילו לא קרוב אליה. אבל כיוון שהוא רוצה שתגלה אותה, הוא מביא לך ניסיון שמכריח אותך לחפש באמתחתך. לחפש עמוק. אבל זה לא מתאים לכל אחד. זה לא מתאים לכל אחד. מעטים האנשים שהניסיונות שבאים אליהם הם ניסיונות קשים כאלו שמכריחים אותם בעצם לגלות מדרגה פנימית כמוסה, למרות שכרגע הם לא נמצאים בה ואפילו רחוקים ממנה. בדרך כלל סדרי ניסיונות מתאימים למדרגה קיימת באדם. מדרגה קיימת. כן? מושכני אחריך נרוצה. ניסיונות זה בבחינת מושכני אחריך. תמשוך אותי עוד אחריך. שהניסיונות יהיו ניסיונות כאלו, כן? שבאמת הם לוקחים אותי קדימה מהמדרגה שבה אני נמצא. אבל הם לא זרים למדרגתי. זה נקרא אל תביאני לידי ניסיון. אני מפחד מהניסיונות מהסוג השני שאמרנו. שהניסיונות יהיו כאלה שבנויים על גבי המדרגה שכבר קניתי. והם בבחינה של הולך ומוסיף ולא דליגת מדרגה. שזה יותר מסובך, מסוכן. ניסיונות כאלה יותר מסובכים. כן. מתי הקדוש ברוך הוא עושה ניסיונות כאלו? שאדם יושב ימים ושנים בלי לעשות דבר. בלי לעשות דבר. אז נוצר איזה מין, לא הייתי אומר שזה הכרח, אבל מצד השגחה אלוקית, נוצר צורך להוציא את האדם בבת אחת ממצרים. אתה מגיע ל-49 שערי טומאה, ובבת אחת אתה יוצא. זאת אומרת, כשאדם נמצא ב-49 שערי טומאה, יש מצבים שהניסיון האלוקי, כן, הוא ניסיון שמכריח אותו לעשות מהפך מהיר מאוד. כן? מאוד מהיר. ואם הוא לא עושה את המהפך המהיר, אז חמישית יוצאים ממצרים. כן? הרבה חלקים הולכים לאיבוד. זה ניסיונות שהם פחות שכיחים. הם פחות שכיחים בהנהגה האלוקית. רוב ההנהגה האלוקית היא בפירוש את נהלה לאיטי לרגל המלאכה. הקדוש ברוך הוא מתנהל איתנו לפי הקשיים שלנו, כן? הוא שם לנו את כיכר הלחם ככה, אבל לא גבוה מדי. הוא שם פה כדי שאנחנו, כן? נקפוץ עוד חצי מטר יותר גבוה. אבל הוא לא שם לנו את זה שמה, ויעיש אותנו שאין לנו שום סיכוי להגיע לשם. קצת למעלה. זה לטובתנו, זה מדרבן, זה טוב. כן. אז בואו נראה. אז אמרנו יום תוכיחה. מה נענה ביום תוכיחה? אם התרשלנו מן העיון הזה, וכתוצאה מההתרשלות בעיון הזה, איזה עיון כפי שאמרנו, בעיון הזה שהעיקר זה המידות, העיקר זה תיקון המידות, כן? העיקר זה הליכה בדרכיו, העיקר זה ההידמות לו בתיקון המידות, ותיקון המידות הוא תיקון הרצון. מה נענה ביום תוכיחה? אם התרשלנו מן העיון הזה, שהוא המסילה המרכזית שבה אנחנו נוסעים אל השם, מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן הזה? והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקינו שואל מאמנו, כי מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם להיראה. מה נענה? באמת לא תהיה תשובה. עכשיו יש לנו הרבה תשובות. הרבה תשובות יש. תבקשו אדם מן השוק לבוא ולהיכנס לבית המדרש, יש לו הרבה תשובות. הרבה תשובות. פשעתי קוטנטי, חייל בשינה, דבשתי קוטנטי, חייף שתקה, כן? וכולי, חצי רגלי, חיית ענפים. יש הרבה תירוצים. הרבה תירוצים. אבל, מה נענה? יבוא יום שהתירוצים האלו לא יהיו רלוונטיים. הם יהיו מגוחכים. אגב, זה קורה לנו גם בחיים, תשימו לב, לפעמים. אנחנו טוענים טענה מסוימת במצב אמת א' שאנחנו נמצאים בו. אנחנו טוענים טענה וחושבים שיש לה מקום. פתאום שמתבררת לנו אמת, אנחנו אפילו מתביישים לומר מה טענו. איך אמרנו דבר כזה? איך אמרנו? שהגענו למדרגת אמת יותר גבוהה, הטענה הזו פתאום נשמעת מגוחכת, מטופשת, מרושעת, מיותרת, מה שאתם רוצים. כן? זוכים לזה. זה יהיה המצב. אנחנו לא נעיז לטעון טענות, כל מיני טענות שטענו אותן בתוקף. נלחמנו עליהן, מסרנו את נפשנו על הטענות האלו. בנינו שיטות, כל מיני איזמים, תפיסות עולם. בנינו כיתות של אנשים שתומכים בשיטתנו, לחמנו נגד אחרים שחושבים הפוך. פתאום אדם יעמוד מול האמת ויגיד, על מה נלחמתי כל החיים? איזה שטות. על איזה דעה? על איזה מעשה? על איזה רגש נלחמתי כל החיים? על הזכות להרגיש כך, ולדמיין כך, ולחשוב כך, וכל ההבלים האלה. מה עשיתי? שנים על גבי שנים בעצם. ביצרתי את המעמד השקרי הזה, לא שמתי לב שהוא שקר. מה נגיד? מה נענה ביום תוך אחד? והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה שם לו כן, שואל מימן. הייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בה, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו. מה שחייבים אנו לבוראינו חובה רבה, נעזבהו להרגל ונניחהו למצוות אנשים מלומדה. איך אמרנו? שאדם בונה לו מטרת חיים שולית, צדדית, לא אמיתית, לא עיקרית, תפילה, אז סדר היום שלו, סדר היום שלו הוא בנוי אחרת. במה משקיע את רוב זמנו? שלושה דברים, שלושה חלקים. חייו בנויים מבעצם שלושה חלקים עיקריים. א', מחשבות, מחשבות, הוא ממלא את ראשו במחשבות שמתאימות לתפיסת עולמו, הוא קורא לזה כאן, חקירות אשר לא נתחייבנו בם, בפלפולים אשר לא יצא שום פרי מהם. כן? מה זאת אומרת פלפולים? הוא לא מסתפק רק בחוכמה, אינפורמציה, אלא הוא גם מפלפל באינפורמציה. תכף נראה מה פירוש הפלפול, ומה השלב השלישי? דינים אשר אינם שייכים לנו. דינים זה כבר הצד המעשי, נכון? יש לנו חוכמה, בינה ודעת. כלומר, מה זה חוכמה? אני לומד אינפורמציה. אני קורא בספרים, אני נעשה בקי. מה זה בינה? אני מפלפל במה שלמדתי. כשאני מפלפל במה שלמדתי, זה מעיד על מה? זה מעיד על כך שאני רוצה שהחוכמה שקניתי בשכלי, היא בעצם תרד, כן? ותתגלה ותספג בתוך הנפש. זה נקרא פלפול. כשאני מפלפל, אני בעצם רוצה להחדיר את החוכמה בתוך נפשי. זה תפקיד הפלפול, כמו פלפל. הפלפל הוא חריף, מה הוא עושה? הוא בעצם נקלט, בגלל חריפותו הוא נקלט בתוך הבשר. הפלפול הוא גורם לחוכמה להיספג בתוך הנפש. אז יש לנו פה אדם, שבעצם חסר לו את ידיעת האמת. כתוצאה מחסרון ידיעת האמת. והאמת היא מה? מה הוא רחום אף אני רחום? האמת היא שאני צריך להידמות לו במידותיו. שחסר לאדם את הידיעה שכל חייו מתבססים על היסוד של עשה רצונו כרצונך. היינו תיקון המידות ותיקון הרצון. ברגע שהמרכז הזה מתבטל, יש מקום כבר לרצונות חדשים להופיע. הבור ריק. מה אם אין בו? אין בו את המגמה הזו. מגמות חדשות משתלטות על החיים. אין מצב של ריק, צריך לדעת. אם המגמה הזו היא לא שליטה, מגמות חדשות משתלטות. ואז נוצר הפרת איזון. דיברנו זה בעריכות בתחילת ההקדמה. כתוצאה מזה שמדיחים את שלטון המידות על הנפש, ולא רואים בזה את העבודה העיקרית, תיקון המידות ותיקון הרצון, באופן אוטומטי ברגע שהודח, ברגע שהודחו המידות משלטונם, ברגע שהעבודה הפנימית, תיקון הלב נקרא לזה, חובות הלבבות, ברגע שתיקון הלב הוא הודח במקומו, באופן אוטומטי מה שקורה הוא שמגמות חיצוניות מתחילות להשתלט. במקום שחסר תוקף של מגמה פנימית, תיקון הלב, מגמות חיצוניות מתחילות להשתלט. ואז מתחילים לעסוק במה? מתחילים לעסוק בבריאה וטבע, בתכונה והנדסה, במלאכות, אחרים ייכנסו יותר אל הקודש, אפילו בתוך הקודש מתחילה להתפתח, כן? שאיפה חיצונית, כן? אפילו ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה, פלפולי הלכות, אפילו מדרשים, ופסקי דינים. זאת אומרת, משתלטת מגמה חיצונית על האדם. וכל מה שהוא לומד, הוא לומד בחיצוניות. הוא לומד את העולם החיצוני, את קליפת המציאות הפיזית של החול. תכונה, הנדסה, בריאה, מלאכות. אחרי זה הוא נכנס יותר אל הקודש, אבל גם שם הוא לומד את הקליפה של הקודש. הוא בקיא בהלכות, הוא יודע לפלפל נהדר, הוא יודע המון מדרשים, אבל נקודת הלב שלו נשכחת. נקודת הלב לא שם. נשכחת, נעלמת. זה מה שקורה. החלשות, אם כן, בלחץ הברומטרי הזה, של השאיפות הפנימיות, ההיחלשות של הלחץ הברומטרי, מאפשר כניסה אוטומטית של מגמות חיצוניות חדשות. ואז ממילא, זה מה שאומר לנו כאן, ואז מלא מתפתח סדר עדיפות חדש. חקירות אשר לא נתחייבנו בם, פלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי, פלפול לשם פלפול, ואם כבר אתה רואה מישהו מאלה שלומד דינים, הלכות פסוקות, בדרך כלל, אלו דינים שלא שייכים לו. איך הוא כותב כאן? דינים אשר אינם שייכים לנו. איך שנסביר את זה? אגב, אני אשמח אם אנחנו נעשה שוב, נצל שוב זאת העובדה שיש פה כמה וכמה מוחות, ונשאל את השאלה, נשאל אתכם, כן? זה שאני אומר את דעתי בעניין, שימו למה כתוב כאן. כאשר האדם הולך לרצונות חיצוניים, אז כתוב שהוא יעסוק בחקירות אשר לא נתחייבנו בם. אני מבקש לשאול אתכם, מה זה חקירות שלא נתחייבנו בם? צריך להבין שלא מדובר כאן בהכרח על אדם, כופר. לא בהכרח. בואו, אל תלכו על זה עכשיו מדובר פה, אני יודע, באדם כופר, שהוא מבזה את קודשי ישראל, וחקירות שלא נתחייבנו בם זה, אני יודע מה זה, הוא הולך לחקור בפילוסופיה. לא בהכרח, לא מוציא את זה מכלל אפשרות. אבל בואו ננסה לומר שמדובר כאן, אפילו על אנשים נחמדים וטובים, שיש כיפה לראשם, כן? ויש להם את הסממנים הדתיים, אפילו מקיימים מצוות. בסדר? אז רגע, אני רק אחזור את השאלה. מה זה חקירות אשר לא נתחייבנו בם? טוב, פלפולים אנחנו מבינים, פלפולים אשר לא יצא שום פרי, כן? פלפול שלא עלי בדלחתה, ודינים אשר אינם שייכים לנו. בבקשה. חקירות אשר לא נתחייבנו בם, ודינים אשר לא שייכים לנו. כן, מה אתה אומר? מה זה? אבל פשטות, בפשטות. קודם כל לחפש באמת הפירוש היותר פשוט, כן. מה זה עומק קליפות? לא הבנתי.
כל דבר יש קליפות, אז אדם יכול...
אתה שם מסביר מה? חקירות אשר לא נתחייבנו בם?
כן. אדם שיכול להיות איזה משהו, נעשה לך לראות דרך הקליפה, מה טיב הפרי, מה מתחבר בפליפ, כל יום כל יום, מי בכלל מגיע אליו. חקירות שבאמת אין אליו בשימוש להתמקד בטוב, מאשר להתמקד בקליפות האלה, יש להם שימוש, אבל לא להתעמק בהם.
אז איזה מין מחשבות אלו? תן לי דוגמה. אתה רוצה דוגמה על ספר? איזה חקירות הם עסוקים?
דוגמה, עבודה זרה.
לאן הלכנו? לא, אני אומר דברים מאוד. בבית המדרש, עכשיו אנחנו בבית המדרש. אנחנו מדברים פה עכשיו על אנשים שנמצאים בתוך בית המדרש. ממש בית המדרש. חקירות אשר לא נתחייבנו בה. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שאולי זה לימוד חוכמה רק לשם חוכמה, נגיד, לצורך העניין, אתה לומד להתיר הגונה, אבל... מה עם המצוות של מה חובתי
בעצם?
זאת אומרת, מה
עם
מצוות שאתה
מתחייב
בהן?
מצוות, אתה אומר.
כן.
מצוות.
כן, אתה קודם כל תלמד את הדינים שאתה חייב בהן.
רגע, רגע, אתה הולך כבר לדינים, אני דורש על החקירות. אנחנו בדינים נראה בהמשך. הדינים, שאלת הדינים היא נידונה פה מהמילים פלפולים אשר לא יצא פרי ודינים אשר נשכים. חקירות זה שלב שהוא קודם לדינים. איזה חקירות מדובר כאן, שלא נתחייבנו בהן?
חקירות שלא שייכים ל...
עזוב דיני הגונה, כי זה שייך לדינים, עזוב. כן. מה אתה אומר?
התפתחות היקום.
איך?
התפתחות היקום.
התפתחות היקום. חקירות שלא נתחייבנו בהן. התפתחות היקום. כן, כן. לא נתחייבנו בה. אגב, למה לא נתחייבנו בה? מה? כן. מה, אתה חושב, אתה חושב שבאמת אנחנו פטורים מלהתעסק בשאלות של התפתחות היקום? תראה מה אומר הרמב״ם, הסתכל על בוראיו הנפלאים, כן? יש אפילו המלצה חמה מהרמב״ם, ויחי הדרך לאהבתו וליראתו.
איך התחיל הכל?
מה?
איך
זה לא חקירות, זה לא בסדר, זה לא...
זה
לא
ראשית. מה? זה משהו שאתה מגיע לדרגה מסוימת, אין בזה שום דבר שעשו.
טוב, חקירות שלא נתחייבנו בהן, התפתחות היקום. זאת אומרת, זה נשמע מאוד רחוק ממה שאנחנו צריכים לעשות כעת. כן, מישהו, כן.
ישראל שחוקר על כהנים,
לא, זה בדינים, זה בדינים, זה יותר מאוחר. חקירות שלא נתחייבנו בהן, כן, ליאור.
אני חושב כל מיני עניינים שקשורים לנסתרות להשם אלוקנו, שזה דברים שקשורים לאיך יהיה, הקץ.
אבל אדם כך רחוק, טוב, אתה יודע, בסדר.
דברים שקשורים לגאולה, כי בכל בן אדם חוקר יותר מדי על העניין של משיח, ואיך יבוא משיח, וכל הדברים שקשורים לדברים שכעיקרון אין לי יותר מדי מה לעשות ביניהם. כאילו, יש בזה יותר מדי ויש פחות, יש כאילו, צריך איזון בזה גם.
כן. אני רוצה לשאול את השאלה. תסתכל על גוף האדם, יש איברים, נכון? איזה איברים התחייבנו ואיזה איברים לא התחייבנו? אדם יכול לחיות בלי ידיים? הוא לא יכול לחיות בלי ידיים?
יכול.
בלי רגליים, הוא יכול? יכול, נכון? ואם נלך ונקצץ ונקצץ, כבר היה פה אחד בירושלים, זיכרונו לברכה, בעל ייסורים גדול. היינו רואים אותו פה שנים, היה לומד מרכז הרב. הוא היה על עגלה. לא היה לו שתי ידיים ולא שתי רגליים. אגב, אפשר להוסיף לרשימה עוד דברים נוספים. אפשר להוציא את העיניים, את האוזניים, ואפשר עדיין לחיות. כל עוד נשאר לב. דברים אשר לא נתחייבנו בהם, מה זה בעצם? זה כל חקירה שבעצם מבלעדיה האדם יכול להמשיך ולהיות אדם טוב. יכול להיות אדם טוב. מהו האיבר שהנשמה תלויה בו, במובן של עבודת השם? מה עם החקירות שנתחייבנו בהם? מה עם החקירות שבלעדיהם אנחנו לא בני אדם, לא עובדי השם? העיקר חסר מן הספר. חקירות אשר לא נתחייבנו בהם, זה כל החקירות שהן מעבר וחוץ מלימודי המידות. דבר מעניין. לימוד המידות, זה הדבר שבו נתחייבנו. לימוד המידות. דבר מעניין. זו קביעה. היא מופיעה הרבה אצל בעלי המוסר. הרבה מאוד אצל בעלי המוסר. נתחייבנו בלימוד, בתיקון המידות. כל שאר החקירות הן חקירות נלוות, הן חקירות נוספות על, הן מתוך. אחרי שתיקנת את המידות, יש ערך לימוד הבריאה. זה מה שרציתי להגיד לך. כאשר אתה באמת מתקן את המידות, אז חקר הבריאה הוא לימוד חשוב מאוד. כשנקודת המוצא של חקר המידות, של חקר היקום, כשנקודת המוצא של חקר היקום זה מידות מתוקנות. כאשר יש לך מידת היראה, או שאתה שואף למידת היראה, אבל מה עומד בראש? מה עומד ביסוד? תיקון המידות, אז חקר היקום זה דבר מאוד חשוב. אבל מה אתה חייב באמת ללמוד? מידות. חקירות שלא נתחייבנו זה כל אותם החקירות שהוא מנה בתחילה. כן? בריאה, הנדסה, כל החקירות האלו. כן? זה הכל דברים שלא נתחייבנו, כי לא בשביל זה באנו לעולם. זה דברים שהם השלמה לעיקר. אבל מה עיקר התבשיל? תיקון המידות. זה העיקר. מה? ומה? לא, זה לא חובה במובן שזה לא העיקר שהנשמה תלויה בו. זה לא עיקר הגדרת האדם. זה לא עיקר הגדרת האדם. מה? זה מה שאוכל. למה? כן, לא משנה. אני מדבר כרגע, נכון שכל לימוד, כל לימוד שמחזק בי את הידיעה למה לתקן את המידות, הוא חשוב מאוד. הוא אביזר של מצווה, ודאי. אבל תיקון המידות זה הדבר שבו נתחייבנו. וכל שאר הלימודים הם בעצם השלמות, מה שנקרא טבחות ורקחות לתורה. כן? כך אומר הגאון מוילנה על כל החוכמות כולם. שכל החוכמות כולם בעצם סיוע כדי להבין את חוכמת התורה. אותו דבר נאמר פה. עיקר החיוב זה תיקון המידות. וכל לימוד מקבל את משמעותו וערכו לפי המידה שהוא תורם להבנת ערך תיקון המידות. תיקון המידות עצמם. כן? פועל יוצא מתיקון המידות. לפי זה הוא מקבל את ערכו. זה חקירות אשר לא התחייבנו בהן. ודינים אשר אינם שייכים לנו, מה זה דינים אשר אינם שייכים לנו? איך אתם מבינים את זה? למה שבעצם אדם ילמד דינים שלא שייכים לו? מאיפה בא לנו החשק ללמוד, מאיפה בא החשק הזה לישראל ללמוד על דיני כהונה? מאיפה זה בא? מאיפה בא הרצון הזה ללמוד דין שלא שייך לנו? אני רק אציע פה את זה הצעה קטנה ונעצור, כי אנחנו צריכים לעצור. כשאדם לומד דינים שלא שייכים לו, סימן שהוא באמת לא עסוק עם עולמו הפנימי. תיקון המידות. כשאדם עסוק עם עולמו הפנימי, בתיקון המידות, הוא תמיד יחפש את הדינים ששייכים לו. מהו הדין? מהי הפעולה שמתאימה ביותר כדי לקדם את עבודתי הפנימית? אבל אם אני לא עסוק בעבודה פנימית, אני פשוט יוצא מעולם לעולם, אני מבקר אצלך בבית, בכלל לא מפריע לי שאני בכלל בבית של מישהו אחר, ואני מתחיל אפילו אולי לחמוד דברים של מישהו אחר, כי אין לי סדר יום פנימי. אין לי עבודה פנימית על המידות שלי. שאני מרוכז בתיקון המידות שלי, שאני פוגש את השדה הפנימי הזה של המידות שלי, ממילא כל מה שאני אעשה יתאים את עצמו בצורה מדויקת לצורך הפנימי. הדינים, חקירות, הפלפולים, הכל יהיה פועל יוצא מזה ומביא לזה. ערבוב העולמות שאדם מתערבב בחקירות שלא נתחייב, בפלפולים שלא יצא פרי ודינים שאינם שייכים, באופן ישיר קשור למידת ההתנתקות של האדם ממשימת העל של תיקון המידות. הזיהוי של מרחב המידות הפנימי, מה שנקרא חשבון נפש, זיהוי של מרחב המידות הפנימי שלו, היכולת לזהות את מצב המידות שלו, את התיקונים שהוא צריך, ולעבוד על זה. ברגע שאדם מנותק מזה, אז הוא מתחיל לשוט בין העולמות, ועוסק בדברים שלא שייכים לו. צור כזה.